פסוק ג' ויאמר אדוני אם לא מצאתי חן בעיניך אל נא תעבור מעל עבדך. מה שהוא אומר, מה זה הבעדנות, איך הוא מדבר עליהם, מה זה הבעדנות הזאת? לגדול שבהם אמר, קודם כל הם היו שלושה, אז הוא, מה שהוא אומר, הפשט שהוא, אתה רואה, בלשון רבים, אם מצאתי חן בעיניך וכו', אז הוא אומר, לא, הוא מדבר על הגדול שבהם, קראם כולם אדוני, ולגדול אמר, אל נא תעבור. כיוון של אדוני בלשון רבים, זה כולם, כן. היום, דרך אגב, שאנחנו אומרים את שם השם, כתוב י' כ' ו' כ', אבל אומרים באדנות. אז גם אנחנו לא אומרים אדוני, אדוני זה האדון שלי, אבל אנחנו אומרים בלשון רבים, באדנות, כמו שכתוב כאן. מה הכוונה? שהמילה אדון היא מילה... מצטרפת קוראים לה בעברית. מה זה מצטרפת? למשל, אבא ובן זה מילה מצטרפת. זאת אומרת, אם יש אבא, מוכרח להיות בן. אם יש בן, מוכרח להיות אבא.
אם חייב להיות אבא, אז חייב להיות בן, למה?
כן, כי לא יכול להיות שיהיה בן בלי אבא. או אמא, לא משנה.
אבא נקרא על שם הבן כאילו?
לא, המציאות של אבא ובן, ברגע שהאדם נניח מתחתן ויש לו בן, אמרו לו, עלית דרגה, עכשיו אתה אבא. פתאום קפץ תואר אבא.
אז בזכות הבן הוא אבא.
בוודאי, איזו שאלה.
הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא לכאורה.
רגע, לא הגענו לקדוש ברוך הוא. קודם כל נבין מה זה מילה מצטרפת. מילה מצטרפת זה מילה אחרת. המילה אדנות זה כאילו אני עבד. אתה אדון שלי. אדוני, אתה אדון שלי. המילה המצטרפת לאדנות זה עבד. עבד. אדון ועבד. אז לכן כשאנחנו אומרים את המילה אדנות, אנחנו מבטאים בעצם את המחשבה שאנחנו ככלל, בלשון רבים, זה לא לשון יחיד, אנחנו ככלל עבדים של הקדוש ברוך הוא, אנחנו עבדים שלך. אז גם כאן הוא אומר, בלשון רבים הוא אומר, משלושה, הוא אומר, אדוני בלשון, בשלושה, אז כאילו אתם כולכם, אני עבד שלכם. מי זה העבד? אברהם. עכשיו, אני העבד שלהם, מה זאת אומרת הוא העבד שלהם? לא במובן השלילי, אלא במובן החיובי. אני רוצה לעשות את רצונכם, אני רוצה להכניס אורחים, אני רוצה לעשות לכם טוב, אני רוצה, זה כאילו הוא אומר, אתם האדונים שלי ואני העבד שלכם, אני צריך לעשות מה שאני צריך לעשות. נראה את זה בהמשך. בלשון זה הוא חול, אומר, כל מה שאמרנו כרגע באדנות זה בלשון חול שהוא פונה להם כבני אדם. דבר אחר, קודש, באדנות זה קודש, לשון קודש. מה הכוונה? והיום אומר על הקדוש ברוך הוא, להמתין לו עד שירוץ ויכניס את האורחים. הקדוש ברוך הוא יחד איתו, השכינה יחד איתו, כל זה. הוא אומר, אברהם אבינו, אתה רואה איזה... תראה, למה הוא אומר את זה גם? תראה, ריבונו של עולם, תמתין לי כאן עכשיו, אני, יש לי כאן דבר חשוב מאוד להכניס אורחים.
זה לא חוצפה, אמא שלה חוצפה.
תשאל את אברהם, הבכל זה מה שרשי אומר. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, להמתין לו עד שירוץ להכניס אורחים. אף על פי שכתוב, אחר, וירץ לקראתם, אז הוא אומר אחרי, הוא רץ לקראתם. כאילו כאן הוא אומר לקדוש ברוך הוא. והאמירה קודם לכן הייתה, לפני שהוא רץ בעצמו. בדרך המקראות תדבר כאן כמו שפרשתי את אלוהי אדון רוחי באדם, שנכתב אחר בילד נוח וכו'. ואי אפשר לומר כן, אלא אם כן, קודם גזירת 120 שנה לגבי המבול, בשתי הלשונות כבראשית רבה. מה רוצה להגיד כאן? לכאורה זה חוצפה, כמו שאתה אומר. אתה אומר כאן אותה זאת מכאן. אבל מה, באופן כללי האדם דבוק תמיד בקדוש ברוך הוא. אבל מה, לפעמים אתה אומר בסדר, אני עכשיו, איך אומרים, עושה... פתאום מזדמנת לך מצווה. עכשיו, מי קודם למה? הוא בא, אתה מתפלל, עושה לך ככה, תן לי כסף, תן לי. זה מצווה, נכון? לתת צדקה. אתה אומר לי, אני עכשיו עם הקדוש ברוך הוא, חביבי, זוז הצידה. אני אגמור להיות עם הקדוש ברוך הוא, אז אני אתן לך את הצדקה. זה בסדר או לא בסדר?
בצד מי לא בסדר?
בצד זה, אתה בא מישהו, אתה מתפלל. אני לא נדבר 18 שאסור להפריע. אבל באים בפסוקי דזמרה, ותמיד יש, כאן לא כל כך הרבה, במקומות יש כאלה. אז בא מבקשים לך צדקה. אתה יכול להגיד, יאללה, שתלק מכאן, יש שם מתפלל, אני לא רוצה לראות. עכשיו אני עם הקדוש ברוך הוא.
לא, כי
אנחנו... הקדוש ברוך הוא רואה את זה, אומר, נו, 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 חביבי, ככה לא מתנהגים. בא לי אותך מצווה, תעשה אותה. אני מוכן להמתין, הקדוש ברוך הוא. הוא קיים כל הזמן, הוא לא משתנה. מבחינת אברהם הוא אומר, מצוות הכנסת אורחים או צדקה או דברים כאלה, היא קודמת לעניין הזה שאתה עכשיו עם הקדוש ברוך הוא. בין אדם למקום, בין אדם לחבר. לא שזה בטל, אבל אתה לא יכול להשיב אדם אחור מבחינה הזאת. זה כלל גדול הדבר הזה. זה מה שאברהם אומר, רש"י אומר בעצם, אומר לקדוש ברוך הוא, בסדר, אנחנו היינו עכשיו ביחד. עשית ברית מילה, שכינה, כל זה. עכשיו יש הכנסת אורחים. זה מצווה שמתגלה בארץ. כל העניין, הקדוש ברוך הוא מתאמה שהשכינה תהיה בארץ, בארציות, בחיי, באדם לחברו, בדברים האלה. דברים זה אדם למקום, בסדר. מסתדרים. לא שמבטלים חצי שלו. זה מובן מה שרש"י רוצה להגיד. אני זוכר, אני לגבי מתן צדקה כאן במכון מאיר, די נדיר נכנס איזה קפצן באמצע התפילה למקבץ נדבות. אבל יש מקומות ששם יש המון קפצנים. המון קפצנים. מה?
אי אפשר להתפלל ככה.
אתה בכל הזמן הם באים עם הקופסה, עם הידיים, באים אליך. ואני הייתי מתפלל במרכז העיר באחד המקומות האלה, זה שטיבלך כזה. ולא יכולתי להתפלל מרוב מחשבות רעות על הקפצנים, שכל הזמן הם באים כאן ויש, איך אומרים, סוחטים מאיתנו כספים וכל זה וכל... עד שיום אחד היה פעם קפצן בירושלים, אני אומר, מה שאומר לכם, רגע לפני למעלה מ-40 שנה, היה קפצן בירושלים, איפה שהיום המדרחוב, שם היה רחוב, עכשיו זה מדרחוב, והקפצן הזה היה יושב שם, והיה אומר, מבקש צדקה, אבל איך הוא היה מבקש צדקה? היה תופס אותך ביד ולא מרפא ממך. הוא לא התרחץ אולי כמה שנים. סירחון היה יוצא ממשהו נורא. אנשים היו עוברים לצד השני של המדריכה כשהיו מגיעים. היה יושב, וכל מה אני אומר משהו. אף פעם לא הבנתי מה הוא אומר. אף פעם לא הבנתי. הוא היה עושה כמו תקליט כזה שהוא... הוא לא נגמר, כל הזמן, שנים ככה. יום אחד אני עובר בכיכר ציון במעבר חצייה, פתאום אני רואה את הקפצן הזה כאן עומד על ידי. עובר יחד איתי את המעבר חצייה, ואני שומע מה הוא אומר. הוא לא יכול להפסיק להגיד את זה, כבר אומר כל כך הרבה יותר. הוא אומר ככה, עשה מצווה, 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 כשזה יחס לו כבר אפשר, הוא לא יכול להפסיק להגיד. ואז קלטתי בעצם מה הוא עושה, הוא אומר, אני מזכה אותך, זה שאתה נותן את הצדקה, אני מזכה אותך. אז מה הוא אומר? עשה מצווה, עשה מצווה, עשה מצווה, אבל נכנס לו ככה לכל הזמן. ואז הלכתי להתפלל שם באותו בכנסת שהשתי בלך ששם המון קפצנים. כל הזמן, בלי, כמו זבובים מסביב ככה, מסתובבים. ואז שמתי לב שאנשים שמים ערימות של מטבעות קטנות על ידם. וכל פעם שקפצן כזה בא, אופ, שם, אופ, שם, אופ, שם, אופ, שם. פתאום ירד לי הסימון. הקפצנים האלה מזכים אותי. אז גם אני עשיתי הרמה של מטבעות, גם כאן יש לי. הרמה של מטבעות, כל בעל קפצן, פי, 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 פי. עשה מצווה, עשה מצווה. אז זה מה שאומר, אפילו אתה בתפילה, לא בעמידה, אבל בפקד סמרה או משהו כזה. ואגב, תן לו, פותה, קיימת מצווה. זה גם רב נחם מברסלב. ספרים עליו שהוא היה... ההורים שלה נותנים לו מטבע זהוב או משהו ששווה הרבה, כמו 100 דולר או משהו כזה. ואז הוא היה פורט את זה ל-100 מטבעות. וכל פעם היה בבית המדרש, היה קם, אופ, שם מטבע, אופ. הוא אומר, אם הייתי שם את כל הזהוב הזה בפעם אחת, אמרתי את המצווה. ככה פרטתי אותה למאה מצוות. עשה מאה מצוות, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה. אנחנו במשניות.
אמרת שתסביר את
העניין
הזה של אבא
בבל,
של אבא שהוא
בזכות
אבן הוא אבא.
זה נקרא מילה מצטרפת.
נו, והקדוש ברוך הוא אומר, בלעדינו לא אבא?
הוא כל הזמן אבא, אבל אתה צריך, לא כל ילד מכיר שיש לו אבא.
יש כאלה שאומרים מה אתה...
אתה שומע, יש ילדים שובבים, שאבא שלהם, הם לא מכירים, לא רוצה שתהיה אבא שלי, למה? אבא הזה לא נותן לו את סוכריות או דברים כאלה. אז באה התורה ואומרת, לא, חביבי, אל תשכח שיש לך אבא. כל פעם שאת אומרת שם השם, אבא, אבא. הוא אדון, אבא, אני עבד שלך, אני עבד שלך, אתה אדון שלי. אבינו מלכנו, אומרים גם את זה. טוב, אנחנו בפרק שביעי. כלל גדול אמרו בשביעי.
נראה לי הרב לא שותה בגלל שזה בצד שמאל שלך.
באמת צדיק הבחור שכזה.
נולדתי כזה.
ברוך אתה, אדוני, מלך העולם שהכל נהיה בדבר. אמר ישראל, כולם צדיקים. אנחנו פרק שביעי. כלל גדול אמרו בשביעית. כל שהוא מאכל אדם ומאכל בהמה וממין הצובעים ואינו מתקיים בארץ, יש לו שביעית ולדמיו שביעית. ויש לו ביאור ולדמיו ביאור. ואיזו זה עלי אלוף השוטה ועלי הדנדנה, האולשין והקרישין והרגילה בנצח חלב ומאכל בהמה. רגע, מאכל בהמה, סימן שאלה. לא שאלה, מי מזה מאכל בהמה? החוכים והדרדרים וממין הצובעים, ספיחי איסטיס וקוצה, יש להם שביעית ודמיהם שביעית, יש להם ביאור ודמיהם ביאור. זה מזכיר לי את התקופה שהייתי מדריך בחברה להגנת הטבע. אז הייתי צריך ללמוד את השמות של הצמחים. תראו כמה שמות יש כאן. לוף, דנדנה, אולשין, קרישין, נץ חלב, חוכים, דרדרים. אז פעם אנשים היו חיים בטבע. לא היו הולכים למכולת או משהו כזה. היית רוצה לאכול, היית הולך לסדר, כותף כל מיני עשבים. חלק מהם עשבי מאכל, חלק מהם לא עשבי מאכל. חלק על הגבול שיהיה מאכל, בהמה או מאכל, ככה, זה המשניות, כן. זה מה שהוא אומר, בוא נראה את זה בתוך. כלל גדול אמרו בשביעית, עניין קדושת פירות שביעית. כל שהוא מאכל אדם, אפילו אם אינו נאכל על ידי הדחק, הוא מאכל בהמה, או שהוא מאכל בהמה, וממין הצובעים, שהיה עשב שעושים ממנו צבע, ואינו מתקיים בארץ, ואם אינו מתקיים באדמה, כשמניחים אותו במחובר, הרי הוא נרכב וקלה מן השדה, כן? יש לו שביעית, נוהגת בו קדושת שביעית. ולדמיו שביעית, הכסף שלו, אם אתה מוכר אותו, גם כן. ואם מחרו, אף דמיו נתפסים בקדושת שביעית. ואם קנה בדמיו פירות או מאכלים אחרים, הדמים גם יוצאים מקדושתם, והפירות או המאכלים האחרים נתפסים בקדושת שביעית. כאילו קדושת שביעית עוברת אפילו לנייה שאחרי זה. וכן אם קנה בשר תמורת פירות שביעית, אף הבשר נתפס בקדושת שביעית. החליף אחר כך את הבשר בדגים, והבשר יוצא מקדושתו, והדגים נתפסים בקדושת שביעית. החליף את הדגים ביין ואת היין בשמן, אחרון אחרון נתפס. ברם, הפירות עצמם אינם יוצאים מקדושתם לעולם. אלה הראשונים שהוא מכר אותם תמיד נשארים קדושת שביעית. נוג בקדושה שביעית, זאת אומרת, לא לזרוק אותם, לא, כמו שנוג בפירות שביעית. יש לו ביאור, כשקלה אותו המין מן השדה, ואינו מצוי לחיה, חייב לבערו מן הבית. זאת אומרת, לשים את זה מחוץ לבית ולהפקיר את הדברים שבביתו. אז לא, מה עושים עם הכסף? זה אני לא יודע. אבל אתה קונה פירות שביעית, ממש, אתה צריך לשמור שהפסולת, הקליפות וכל הדברים האלה, לשים את זה בסקית, לשים את זה באדם. אבל מה עושה בעל המכולת עם ה... אני מסיים, תאר לעצמי שיש איזו פרוצדורה בדבר הזה. אבל מה ההלכה? אתה צודק. כי אם הוא מוכר פירות שביעית, אז הכסף שהוא מוכר, אז גם יש לו קדושת שביעית. ומה הוא עושה עם הכסף הזה? שאל אותו, אולי הוא קונה דירה, אז לדירה יש גם קדושת שביעית. אני לא יודע, צריך לראות. אולי נראה, צריך לראות את זה. אני לא יודע, צריך לראות. זו שאלה טובה. אני אבדוק את זה, אני אגיד לך. שאלה טובה. יש לו ביאור, כשקלה אותו המין חולה, הוא לדמיו ביאור, אף דמיו, כפי שביארנו לאל, חייבים בביאור, אז מה זה ביאור? לשים את זה בחוץ, כן? ואיזה הוא מאכל אדם שנוהג בקדושת פירות שביעית, שהוא ספק, כמו שאמרנו, גם בהמה, זאת אומרת, לפעמים אוכלים אותו, לפעמים לא, אף על פי שאינו מיוחד למאכל אדם, זה הצמחים האלה. עלה אלוף השוטה, יש לוף תרבותי ולוף שוטה. כלומר, לוף זה בדרך כלל בצל. יש בצל טבעי שהוא גדל בטבע, ויש בצל שאתה כותב אותו. יש סדרה שלמה של צמחים שהם מבצל, כמו חצב, יש לו בצל. וכל מיני צמחים, אני יודע, חלמונית, סתוונית וכל הדברים האלה, יש להם בצל. אז השאלה, יש כאן בצלים שזה גבול כזה. כן אוכלים אותם, לא אוכלים אותם. אז הוא קובע כאן לפי השמות מה כן יש לו קדושת שביעי. כלומר, אפילו העלים של לוף, הבר, לוף הבר, ועליה הדנדנה, מן צמח גדל בארץ ישראל, בעיקר באזור הערים. נענה קוראים לה. נענה אומר, רמב"ם אומר, דנדנה זה נענה. ומנטה הוא אומר, בלעז הוא קורא לזה מנטה, יש גם מה שנקרא מנטה. הולשין, ציקורס, יש תחליף קפה, קוראים לזה ציקורי, משהו כזה, יש כמו קפה, איך קוראים לזה? משהו כזה. אז עושים את זה תחליף קפה מהדבר הזה. ציקוריו, אפילו הולשי שדה והקרישין, קורתי, זה עלים כאלה, בלשון, חציר בלשון המקרא. והרגילה, מין עשב מאכל הנקרא גם חלגולוגה ונצח חלב. הרב מפרש מקדונס, עשב ידוע אצל הרופאים. ובארוך מבואר, בארוך מבואר פרחים לבנים, ויש אומרים עשב שהוא מציא חלב שחותכים אותו. מאכל בהמה. ואיזה הוא מאכל בהמה שדואג בקדושת שביעית, אפילו החוכים והדרדרים שהבהמות אוכלות את זה. מיני קוצים, שהגמלים אוכלים אותה, לא כולם אוכלים. ומין הצובעים, עשב נוהג בקדושת שביעית. מפיחי איסטיס, ספיחים של מין עשב שעושים ממנו צבע הדומה לתכלת, וקוצה עשב שעושים ממנו צבע דמדם. כל אלו יש להם שביעית ודמיהם שביעית, כמו שבארנו להם. ואסור להפסידם, ואסור לעשות בהם סחורה, ויש להפקירם. כדין קדושת פירות שביעית. יש להם ביאור, דמיהם ביאור, כשמגיע זמן הביאור, חייבים לבארם כמפורש להלן. אז זה קדושת שביעית, כל זה. באמת צריך להיות בקיאים בכל השמות האלה. יש מגדירי צמחים, וזה תורה שלמה. אנחנו בדף יוטט באורתה. אני רוצה לחזור על הרעיון המרכזי כאן, באמצע המאמר הוא קצת ארוך. יש בכל דבר הבנה סיבתית והבנה מוסרית. זה הנושא של המאמר. שתי ההבנות האלה הן קשורות אחת בשנייה. למשל, למה הדוגמה? יש בצורת. אתה יכול להבין, בצורת זה בגלל שלא באים עננים. ולכן אין בצורת, יש בצורת. אז זה נקרא הבנה סיבתית. אבל ההבנה המוסרית אומרת, לא במקרה לא באים עננים, אלא יש איזו סיבה מוסרית. לכן גם עושים תענית וכל זה בשביל לעשות תשובה על מנת להביא את הענית. ככה בכל דבר. אני יודע, בעבודה, בכל דבר. אתה יכול להבין, אתה מצליח או נכשל בעבודה דברים כאלה, באופן סיבתי, רציונלי מה שנקרא. לפעמים אתה רואה בעיני נשמתך שיש לי גם סיבה רוחנית למה אתה לא מצליח או כן מצליח בדבר. זה לא עומד בסתירה, אלא אדרבה. זה משלים אחד את השני. אז זה מדבר כאן הרע. הוא אומר, אם האדם חי בהבנות רק באופן רציונלי, סיבתיות וכל זה, ולא רואה את הממד הרוחני, המוסרי בתוך זה, הוא חי במועקה. למה? כי הוא שבוי בחוקיות. הוא לא יכול לצאת מזה, הוא כמו מעגל סגור. כי חוק נתן ולא יעבור. אבל אם האדם מבין גם באופן פנימי, רוחני את הדברים, אז הוא יכול לפרוץ מעגל, הוא יכול להתקדם מעלה. נראה הלאה. למטה, כזה שבע שורות מלמטה. אומר ככה. אז אנו עומדים, כשאתה מבין באופן רוחני ומוסרי את הדברים, אז אנו עומדים בעולם של חופש. כשהעולם המוסרי מתגלה לפנינו, מרוממו את העולם החוקי, הסיבתי כולו, ומושכו אליו. מושכו אליו. נתן דוגמה שאני נוהג לתת לגבי, לבדוק את האדם אם הוא בסדר או לא בסדר. אדם רוצה לנסוע, רוצה לעלות על אוטובוס, והנהג סוגר על פניו את הדלת. עכשיו, יש שני סוגי אנשים. סוג אחד של אנשים שהוא ממש נכנס לקריזה, דופק על הדלת, רודף אחרי האוטו, מקלל, סגר עליי את הדלת, כל הדברים האלה. יש כזה שהוא מחייך. מה אתה מחייך? מה קרה לך? הוא לא דתי, אבל הוא אומר, זה השגחה, זה. פתאום הוא מוצא את החבר שלו באוטו שבא אחרי זה. הוא חייך את זה. אחד, הוא אומר, מה זה? יסתכל על זה באופן סיבתי ותו לא. הוא לא יכול לקבל שהמקרה הזה הוא לא סתמי. והשני אומר, המקרה הזה הוא לא סתמי. זה ביטוי להשגחה. לא תמיד רואים את זה, לפעמים פתאום אתה רואה שזה הייתה השגחה. אז זה מה שהוא אומר. הסיבתי כולו, הוא מושך את המוסרי, מושך את כל הסיבה. פתאום הוא אומר לעצמו, זה היה לטובה. למרות שהסיבה נראית לא טוב, אבל בתוך הגנו זה היה דבר טוב. משפיע עליו מאורו ונמצא שהוא כולו מבוע, טבוע בים של אור חיים. זה של החוקים המוסריים שהם הרבה עליונים נשגבים מהחוקים הסיבתיים. פתאום הוא רואה שההשגחה בעצם, או יד השם כמו שאומרים, או אצבע אלוקים, קוראים לכל מיני מילים. זה עומד ביסוד כל הסיבתיות כאן. כשאנו מעמיקים בדבר, הרי אנו מוצאים אחר כך גם את כל הפרטים של העולם הסיבתי שמשרת את העניין המוסרי. כולם עומדים בתבניתם המעולה בעולם המוסרי המלא זיו. כן? פתאום הכל הסתדר לי, כאילו, הכל מסתדר, הכל מתארגן. למרות שבסיבות זה כאילו דבר נפרד, אבל פתאום משהו חורז את כולם, משהו, תוכן של כולם. שכל הסיבות האלה למגמה אחת. הוא מתנשא ממעליהם. וכשאנו מסתכלים בקשר התורה עם האומה, טוב, כאן הוא עובר מהפרט אל הכלל. אבל זה נשאיר לפעם הבאה, בסדר. גם העם ישראל, שהוא מתנהל כמו שהוא מתנהל, כאילו לפי סיבות כאלה ואחרות, אני אפילו מבחינה מדינית, נראה לנו יש סיבה, אמריקה, המעצמות, הערבים, המלחמות, העניינים, כל זה. כל הזמן יש באיזה הצגה כזו גדולה של מתח ודברים כאלה. בא איזה חכם אחד אומר, חבר'ה, כל זה זה חלק מהגאולה. מה אתה מדבר? זורקים עלינו פצצות, טילים, עניינים. אתה מדבר על הגאולה. אתה אומר, כן, אתם רואים את החיצוניות, אבל יש מגמה מאחרי כל החיצוניות הזאת. גאולה את עם ישראל, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית בן דוד בא. אז המלחמות זה חלק מהתהליך של הגאולה של עם ישראל. אבל אתה לא נכנס ללחץ. אני נזכר אחרי מלחמת ששת הימים, התאספנו, הייתי בזה יחידה, לא משנה, התאספנו בבית קפה, המפקדים של אותה יחידה, ואז המגד אמר, חבר'ה, זה היה ניצחון כזה מוחץ, יותר כבר הילדים שלנו לא יצטרכו להילחם. כאילו היינו באופוריה, שלום, שלום, שלום. כולם היו התלהבו וכל זה. אז למה המגד הזה לא למד שיש מלחמות זה חלק מהתהליך? מאז עברו כבר כמה מלחמות. אז אם אתה מסתכל על זה באופן רציונלי, היית אומר, לא צריך את זה. הלוואי שזה לא יהיה כל זה. היום אתה מבין שזה חלק מתהליך של גאולה, אז אתה מקבל את זה בצורה נכונה לכל, לכל, לכל קושי כזה, כל בעיה, ולא נכנס לייאוש או משהו. נזכרתי בה. למה? כי יש לך הבנה מוסרית, רוחנית לכל הסדר הזה.